הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. שבועיים לבחירות, יאיר לפיד כבר לא מועמד בעיני עצמו לראשות הממשלה. בנימין נתניהו חורש את השטח, ומרץ מדשדשת סביב אחוז החסימה. חיים לוינסון מתקשה לראות אלטרנטיבה לנתניהו, והוא העריך כאן מה הסיכויים לבחירות חמישיות.
רוב הסיכויים שנתניהו ראש ממשלה, אחרי זה רוב הסיכויים שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות.
חבר הכנסת יאיר גולן אומר שמרץ תיכנס בסוף לכנסת, אבל כבר נערך להתמודדות על ראשות מחנה השמאל ביום שאחרי הבחירות. נשאל אותו האם נותר מחנה כזה וכמה מנדטים יש בגוש.
אני נכנסתי הרי לפוליטיקה יחד עם אהוד ברק כדי לאחד את כל מחנה השמאל. החזון
טוב,
הזה...
גם זה היה פלופ.
נכון, נכון, לא הצלחנו, אבל זה לא אומר שהעיקרון הוא לא נכון, זה אומר שהביצוע היה לא מוצלח. עכשיו צריך לעשות את זה בצורה מוצלחת.
ולסיום טל לוין עם הרעיון של השבוע, מדוע מייגן מרקל בונה את עצמה בדמותה של הנסיכה דיינה, אבל נכשלת בכך.
In those months when I was pregnant, all around the same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
שבועיים למערכת הבחירות, שלום חיים לוינסון.
שלום מרקוד, נמר שלומך אדוני.
אני בסדר, פעם הקודמת עשינו פה הימורים על אחוז החסימה, עוד נגיע לזה, מרץ יש למה לחכות, אבל בוא נתחיל קודם עם הליכוד, נתניהו כל יום באיזה כנס, ואפילו שרה נוסעת לשפרם.
אני אגיד לך משהו, יש קלישאות של מערכות בחירות, שאני כבר לא יודע אם הקלישאות האלה תקפות או לא תקפות. אחד הקלישאות של מערכת הבחירות זה שאתה צריך לייצר איבנטס, כדי שיהיה לתקשורת במה לעסוק. עכשיו, קח לדוגמה את הבחירות שהיו בארצות הברית. ביידן היה אנטי-איבנטס, טראמפ היה מאוד פרו-איבנטס, מתוך מחשבה שהאירועים נותנים לטלוויזיות הזדמנות סיקור, היא מייצרת סדר יום, היא מייצרת התלהבות אצל מצביעים אצל אנשים, ובסוף הפסיד את הבחירות מול בן אדם, כמו שבועז ביסמוט היה כותב, שבקושי 100 איש הגיעו לדרייב-אין בווילמינגטון כדי לצפות בנשיא ארצות הברית.
שזו האסטרטגיה של לפיד, כמו שאתה מדבר עליה?
כן, עכשיו ברור שהמגפה קצת, אתה יודע, שינתה סדרי עולם, אנחנו גם למדנו בחיים האישיים שלנו ש לא צריך ללכת לכל בר מצווה, ולא צריך כל כך הרבה בניינים לעיתון הארץ, וכולי וכולי. ואנחנו נראה, האם זה באמת גם פה תקף לישראל. אתה יודע, כאילו יש איזו תזה שאומרת שאתה הולך לשטח, אתה מעורר אותו. עכשיו, אני יכול להבין את ההיגיון הפסיכולוגי הזה, אתה יודע, זה כמו היגיון של דת. ככל שתבוא יותר לבית כנסת, תהיה יותר מחויב לקיום מצוות. זאת אומרת, שאם תבוא לאירוע של ביבי ותצטלם ותתלהב ותלך את החברים שלך ו...
אחר כך ביום הפקודה כן, תלך אבל... לקלפי ולא תישאר לישון בבית.
או שאתה משכנע את המשוכנעים. מבחינת הליכוד אנחנו לא בבחירות של מתלבטים. אלא בבחירות של הוצאת אנשים, אז אתה אומר, אותו פעיל שהגיע לכנס, שברור שיצביע ליכוד, אבל האטרף, האדרנלין, הדרייב, הוא ילך יגרור את האנשים מהבית. אני לא יודע, אני אגיד לך משהו, התחושתי שהתועלת בזה היא הרבה יותר מנופחת ממה שהיא באמת. כן, יש בעיה לליכוד, רואים את זה בסקרים שלהם, וככה באינדיקציות הבסיסיות.
הם לא ממורים.
אנשים, לא התקרו זה, הם אומרים פשוט, חוסר התלהבות מהמערכת הפוליטית, שיש לה שלוש סיבות. אחד, לפיד לא מתרומם. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו...
לא, זה... דווקא לפיד מתקרב אל...
לא, אני אגיד לך, הוא לא מתרומם במובן הזה, הוא לא מעורר את האמוציות. בוא נקרא לילד בשמו. כשאתה אומר לאדם מן היישוב, כולל הליכודניק הממוצע, יאיר לפיד, מה התגובה שלך, מר קודנר?
אוקיי.
אוקיי.
טוב, הם מכירים, כן. אנחנו יודעים.
אני לא חושב שיש מישהו, בניגוד לבני גנץ, שאנשים חשבו שהוא, א', יכול להיות ראש ממשלה, שתיים, יש לו את הקואליטי להיות ראש ממשלה. יאיר לפיד לא נתפס כזה, זאת אומרת, אם תעשה סקר בקרב מצביעי יש עתיד, אם אתה חושב שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, לא משנה מה דעתך הפוליטית, אני חושב שהאחוזים שם היו מאוד מאוד נמוכים.
טוב, גם הוא כותב מאמר אתמול לארץ.
ונכון, והוא משחק על הדימוי הזה.
כן, זה משחק לטובתו. ואז זה בעיה שאין את הדמון שהיה במערכות הבחירות הקודמות.
כן, זה כזה הצנות אינטלקטואלית שמנהלי הקמפיין של הליכוד, אוקיי, ביבי או ציפי, ביבי או בוז'י, ביבי או בני, עכשיו ביבי או לפיד, אבל הביבי או בני עבד. זאת אומרת, אנשים באמת חשבו, גם אנחנו חשבנו שיש לבני גנץ איזה סיכוי מסוים להגיע ללשכת ראש הממשלה.
וללפיד אין?
אף אחד לא חושב שיש ללפיד סיכוי להגיע ללשכת ראש הממשלה.
מתמטית יש סיכוי כזה?
עזב אותי מתמטית, באמוציות, בתחושת הבטן, בניתוח הפוליטי, לא המתמטי של האדם שנמצא כעת בסאונה, בקאנטרי ומנהל את שיחת הרעים עם חברים של פוליטיקה, אף אחד לא חושב שאלה... אנשים חושב...
טוב, גם יצחק שמיר לא חשבו שהוא יהיה מתישהו ראש ממשלה, והנה זה קרה.
יצחק שמיר נכנס לראשות הממשלה אחרי שבגין התפטר. אולי בגין היה מתפטר, לא בטוח שהוא היה נבחר לאחר מכן בבחירות 84.
בנימין נתניהו יש שלושה כתבי אישום, המשפט מתחיל שלושה ימים בשבוע, יש גם נסיבות. עזוב,
לפיד לא מעורר את האמוציות האלה, אז הם מנסים לעורר אותם בכוח, אבל בינתיים זה לא אפקטיבי, זאת הבעיה הראשונה שלהם עכשיו. לפיד גם, כאילו, זורם עם זה שהוא לא מעורר את האמוציות, הוא כאילו עושה לזה בכוונה דאונפליי, תכף נדבר עליו. בעיה שנייה שיש לליכוד, זה מיוס מוחלט מהמערכת הפוליטית. כל האנשים במדינת ישראל מיואשים. רמת העניין שיש בבחירות האלה היא מאוד נמוכה. אני יכול להגיד לך, אני עצמי כתב פוליטי, ואני מאוד מתענק כשאנשים קושרים איתי שיחות פוליטיות. תשמע, שכן שהיא מלמעלה, לא דיברתי על הבחירות כבר חודש. פשוט מיוס מהבחירות. זה, ואני חושב שגם הבעיה השלישית היא ההצלחה של נתניהו. זאת אומרת, אנשים משוכנעים, הוא כל כך שכנע את המחנה
בטוח
שלו.
בטוח ייקח,
כן,
אין שום בעיה.
כן, שהוא כזה קוסם פוליטי, הוא תמיד יהיה ראש, שהוא כאילו כבר הרגיל אותנו שהוא תמיד יהיה ראש ממשלה. זאת אומרת שיהיה בחירות חמישיות, נו, אז יהיה בחירות חמישיות, אז יהיה לו קואליציה כזאת. המסר הזה של ממשלת ימין מלא מלא, לא חלחל, זאת אומרת, זה לא מספיק מדבר לאנשים. ועכשיו, אתה יודע, הבעיה, תמיד הבעיה של הליכוד, ואני חושב שדיברנו על זה פה כמה פעמים, באופן היסטורי, סוציולוגי, רחב, בכל העולם, אנשים עניים נוטים פחות להצביע. אתה רואה את זה פה, אתה רואה שבאחוזי הצבעה בבת ים הם 51-52%. למה? כי בת ים זאת עיר חלשה סוציו-אקונומית, עם אוכלוסיות מאוד קשות. אגב, השכונה שלנו, יום אחד נתניהו הגיע באמת לשכונה שלנו לאיזה בית, כאילו של...
לבית שלך בטח, לא להצטלם.
אתה יודע, כאילו המטרה הייתה לשכנע מתלבטים. הוא הצליח להעלות את אחוזי הצבעה, לא כמו שהוא רצה, אבל עכשיו אני חושב שהם נמצאים, הם נמצאים במלחמת, אין ברירה על אחוזי הצבעה, הם נמצאים בבעיה מאוד קשה של אחוזי הצבעה.
גם קמפיין החיסונים אגב לא עובד בכלל.
הקמפיין החיסונים נזרק, עזוב, זרוק אותו, נגמר הסיפור של קמפיין החיסונים.
זהו כבר לא, כן. אני אביא 36
גם
מיליון.
גם הימין מלא מלא נגמר, אז נשארנו רק עם היער הזה, והם כאילו...
שזה גם לא כך תופס כמו שאמרנו.
לא תופס, כי פשוט לפיד הוא הדמות הלא נכונה. לליוק הזה, זה כמו שאני אבוא אליך, כאילו, פה בעיתון, ואני אמר לך שאני עובר למערב. אז כאילו, בסדר, תעבור. אף אחד לא תופס את יאיר לפיד ברצינות, זאת, אני חושב שזה גם הבעיה של יאיר לפיד, אף אחד לא תופס אותו ברצינות.
טוב, אבל עדיין אולי 20 מנדטים. לפיד, בוא נעשה שנייה בצד.
אפילו את בוז'י תפסו יותר ברצינות, אתה מבין?
תכף נגיע אליו, אבל בואו נדבר על הרכילות הפוליטית. בנט עובד בזה בצורה יפה, גם גדעון סער, שעדיין מתעקש שהוא מועמד לראשות ממשלה, זה בכלל משהו...
מה, שסער מועמד לראשות ממשלה?
כל רעיון אומר שהוא מועמד לראשות ממשלה, בניגוד ללפיד שכפול ממנו בסקרים ולא מזכיר את זה.
אתה יודע, יש בצהובונים, נהוג היום לשים איזה פלומבה ענקית כזאת של פרסום ראשון על כל ידיעה מגוחכת.
היום, כבר 30 שנה, אבל כן.
אני מתכוון לצהובון אחד שמתפרסם מדינת ישראל, שכל מלווה עם חותמות מאוד דרמטיות. עכשיו, אתה שואל אותי אם איזה שתיצק על ידיעה בינונית שהיא חשיפה, האם זה יועיל לה? אני כבר למדתי בימי חיי שאתה לא צריך לצייץ חשיפה ולא פרסום ראשון, שיש לך סיפור טוב וחזק, יזכרו לך את זה עוד שנים רבות, ושיש לך סיפור בינוני, זה לא מעניין אף אחד מה כתבת. כל הגלקמניזם הזה, שהכל חשיפה והכל פרסום ראשון, והכל כפי שפורסם, וכפי שפורסם אין לו שום ערך, אותו דבר סגבי גדעון סער.
טוב, על הפתח יכול... הצבעה כתוב גדעון סער לראשות הממשלה.
בסדר, נו, עזוב, אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה גדעון סער לראשות הממשלה, אתה יכול להיות עם 25 מנדטים מועמד לראשות הממשלה בלי לצעוק, ואם תהיה עם 10 מנדטים, אז תצעק כמה שאתה רוצה. סתם, זה חרטה, זה כאילו, זה מסוג הדברים שאתה... לוקח יועץ אסטרטגי, משלם לזה חצי מיליון דולר, ואז הוא בא לך עם התובנה הדרמטית שתמתק את עצמך כראש ממשלה, אז אולי תחסו לך כראש ממשלה, או שזה... חייך, נו.
שר, מה, אין שום סיכוי?
זה, תשמע, אתה יודע, כאילו, תראה, השאלה קודם כל כמה מנדטים יהיה במרחב שר בנט במצרפי, בסוף זה עדיין לשון המוזניים של המפה הפוליטית. זה האמצע, זה הימין שיכול ללכת עם השמאל, זה המרכז שיכול ללכת עם הימין, זה כאילו, זה המשחק. זאת אומרת, האם המרחב הזה המצרפי יכלול 25-26 מנדטים, ואז השאלה מה יהיה יחסי הכוחות הפנימיים ביניהם. כי לכאורה, מי שנמצא בתוך יחסי הכוחות הפנימיים בין בנט לסער, הוא נמצא בפוזיציה מאוד טובה מול גוש השמאל. אבל הבעיה שהמרחב הזה בכללותו הולך ומצטמצם. זאת אומרת שהוא יורד לאזור ה-20 מנדטים.
זה עוד לפני שנתניהו התחיל לגנוב להם מנדטים.
אני כן אוחז בתזה, מה אנחנו חושבים לפני הבחירות, נכון? שיש שם מישהו יתפוס פער, זאת אומרת, זה לא יגמר 10-10 או 11-11 או 12-11 או 13-11.
או סער או בנט פתאום יתנו תוצאה.
מישהו שם יעוף, כי המצב הנוכחי הוא נטול כל היגיון, וזה כן סוג של מצביעים אסטרטגיים. יש שם איזה בייסים, אבל... יש שם גם מצביעים שהם עושים את השיקול, מה הכי יקדם לראשות הממשלה, ואז מישהו יכול לתפוס שם הפער. ההבדל בין סער לבנט, זה שני אנשים הכי שונים שיש במערכת הפוליטית, לדעתי. אחד הוא ילדותי, מגלומן, עם כל היום מייצר רעיונות, חלקם טובים, חלקם פחות טובים, והשני הוא אדם יסודי ואפור ושיטתי, אפילו יודע את מקומו, הייתי אומר. אז יהיה מעניין איך הם ישחקו בקלפים שלהם אחרי הבחירות. אתה יודע, בנט יותר נערך ליום שאחרי הבחירות.
כי הוא יכול באמת לזגזג בין שני מחנות ולא אומר מה הוא יעשה.
אתה יודע, הוא דוגושי.
דוגושי זה טוב.
הוא יכול ללכת עם הימין, הוא יכול ללכת עם השמאל, ובמובן הזה הוא ביתרון, כי הוא בקשת של טיימאוט, הוא בחמש, הוא לא באחד והוא לא בעשר, אז יש לו כמה עולמות שיכול ללכת איתם. תחושתי, אתה יודע, התוכניות שלו מאוד יפות על הנייר, אתה יודע, רעיונות מאוד טובים, השיחות רקע מצוינות, אני קורא אותם בהרבה כלי תקשורת. ביום שאחרי הבחירות, אתה יודע, אם הוא יבוא עם פחות מ-15 מנדטים, לבוא וכאילו באיזה כוח, איזה סטנט פוליטי, להיות ראש ממשלה, אפילו עם כזה ממשלת חירום, ממשלת קורונה, אני חרת.
אז יאיר לפיד, דיברנו הרבה, אבל בכל זאת אין שום סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה?
בוא נגיד שרוב הסיכויים הם שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אחרי זה רוב הסיכויים שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות. כאילו סתם בשביל הדיון הפילוסופי, למי שיותר סיכוי להיות ראש ממשלה, לבנט, שר או לפיד, וואלה, אפילו לא דרך להתחיל כאילו... לכאורה ללפיד לא, כי מטמיע לפיד רוצים להעיף את נתניהו מהשלטון בכל מחיר. גם במחיר שאי בייז בקטיר ראשות ממשלה, הוא יתאמר בן גביר. ככה לתחושתי. אז זאת אומרת, מרחב התימון של... יש יותר לגיטימציה יאיר לפיד לתמוך במישהו אחר, גם אם מקבל הרבה יותר מנדטים משמעותית ממנו. בנט וגדעון סער הם יותר כבולים, זאת אומרת, בהמלכת יאיר לפיד, יהיה להם, הם הרבה יותר כבולים. כאילו, מרחב התמרון הפוליטי של יאיר לפיד הוא מאוד מאוד מצומצם. עכשיו, אתה יודע, אתה רואה, אני חושב שגם לפיד באיזשהו מקום מתחיל לעבוד כבר על הבחירות החמישיות, כי כשהוא מדבר על בנת הרשימה המשותפת, הרי אין לה תועלת בכנסת הקרובה. סער לא יושב בממשלה בתמיכת המשותפת, כנ"ל נפתלי בנט. הוא כבר מתכונן להמשך, כי אם אתה שואל אותו בסוף, מה ה... איך אומרים, בארצות הברית עם האלקטורים, מה הפאף? של יאיר לפיד לרשות הממשלה, זה משותפת. אין לו את החרדים.
טוב, הוא אומר את זה בצורה מאוד גלויה.
נכון, והוא צריך עוד בחירות, כי בבחירות האלה, אנחנו תקועים עם...
מנסור הבאס.
כן, לא, עזוב מנסור הבאס, אנחנו תקועים עם 22 מנדטים במרכז המפה הפוליטית, שאומרים לך, אנחנו לא נלך עם ביבי, או חלקם אומרים, אנחנו לא נלך עם ביבי, אבל ודאי שלא נלך עם המשותפת. החרדים לא רוצים לשבת איתם, אז אין path.
מרץ, בוא נסיים איתה, מה זה, זהו, נגמר?
לא יודע, נגמר, אבל עוד פעם, מה תוחלת הלונגרן של... בוא נגיד שהם יבואו את אחוז החסימה, סבבה, אוקיי, זה מיהיו 4 מנדטים. מפלגה שלא הייתה בשלטון למעלה מ-20 שנה, שכאילו, כל פעם אנחנו באותו דיון, למה מרץ מביאים יותר מנדטים. תראה, אני חושב שהפעם מאוד מובהק זה בעיית מנהיגות של ניצן הורוביץ. היא מפלגה שלא מוצאת את דרכה, הקטע היהודי-ערבי שלה לא עובד. נקרא לה בשמו.
טוב, כי הערבים התפזרו בין המפלגות האחרות.
בעיית הבעיות במרץ, היא ניצן. הוא בחור נחמד, הוא בחור על הכיפק, הוא בהחלט היה יכול להיות עיתונאי טוב פה בעיתון הארץ.
היה.
כן, אני חושב שגם ב-2009 הוא הביא איתו איזה בשורה קצת יותר עננה לפוליטיקה. כישורי המנהיגות שלו, ובעיקר, אני לא מסתכל על הבן אדם, ואני מרגיש שזה מישהו שנלחם על הבית, כאילו שהבית הולך להיות חרב. אני לא מבין מה הוא רוצה, מה החזון שלו, במה הוא עוסק, חוץ מלקטר ולהסביר למה המציאות. ואני חושב שבעיקר, מרב מיכאלי, האנרגיה שהכניסה למפלגת העבודה, תפסו אותו לא מוכן. והוא לא ידע איך להגיב לזה, ועסוק אותו מדבר קרבות פנימיים. אני חושב שגם, אתה יודע, יש שם איזושהי בעיה אידיאולוגית, הגנרל תכף נכנס לכאן. אני חושב שהגנרל הוא משל קלאסי, זאת אומרת, לטרנספורמציה, לחוסר יכולת של מרץ למצוא את עצמה בשמאל הישראלי, שהפך להיות מאוד הממסד הביטחוני. מצד אחד, וכאילו שקול הדעת לבין מפלגה שמאלנית רדיקלית אנרכיסטית, והיא לא מצליחה למצוא את האיזון, ואתה יודע, כאילו, אני גם חשבתי על זה השבוע, נגיד שמרץ, אנחנו פה בעיתון הארץ, מרץ היו בכל זאת מביאים פה איזה כמה קולות, וכאילו, אם זה יהיה נורא, אם מרץ לא תעבוד אחוז החסימה, אני לא בטוח, כאילו, כמה, איך אמרים אצלכם בהייטק, כמה כסף טוב לזרוק אחרי הכסף הרע הזה, כאילו, כמה מאמרים כבר על הצלת מרץ בשביל... ואם לא, אז לא.
אז חיים, הזכרת את הגנרל, פרסומת קצרה, והוא יהיה פה באולפן.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו. בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
שלום לחבר הכנסת יאיר גולן.
שלום וברכה.
אז מה המצב על הקרשים?
לא, למה על הקרשים? אני מלא אופטימיות.
באמת?
אני בא במצב רוח טוב לכאן.
כן? בוא תסביר לנו.
אני מסתובב המון בארץ, באמת חורש אותה לאורכה ולרוחבה. התחושה שלי מהשטח היא טובה מאוד. גם הסקר האחרון, לדעתי, הוא יותר מעודד, הוא כבר על 4.2, אז אני חושב שהכיוון הוא כיוון בסדר, הוא כיוון טוב, והציבור בוחרים שלנו נרתם ומבין שצריך לצאת ולעשות מעשה, ואנחנו נהיה גם בכנסת הבאה.
מה פתאום השתנה? למה אנשים חזרו?
כל מי שעשה אי פעם קמפיין, ואני די צעיר בפוליטיקה, אבל זה קמפיין שלישי, יודע ש... אתה יודע, האווירה משתנה, האווירה הציבורית לאורך הקמפיין משתנה מעת לעת, ונראה לי שהציבור שלנו מבין את העניין.
זאת אומרת, הגוואלד עבד.
כן, מה זה גוואלד? זה צריך לקרוא לציבור הבוחרים שלך. דרך אגב, נכון לעשות את זה תמיד. נדמה לי שהליכוד עושה את זה למרות גודלו, וכן, צריך להוציא את כולם, וזה בא לידי ביטוי גם בסקרים.
קצת יאמר לזכות המציאות, המערכות הבחירות הבלתי פוסקות מאוד שחקו את העיסוק בנושאים אידיאולוגיים וערכיים, ומפלגה כמו מרץ מאוד נדחקה בה. אבל this is life, כמו שאומרים. כאילו, אני שואל את עצמי, כאילו, מה... ואם תעברו, כאילו, אז, כאילו, ואז מה?
אז תתחיל לעבודה. אז תתחיל לעבודה.
איזה עבודה?
אז תתחיל לעבודה אמיתית. שלה אני מתכוון להקדיש את כל עיתותיי ומרצי, לגבש מחנה שמאל ציוני גדול וחזק, שיהווה חלופה שלטונית.
טוב, אבל יש לזה מעט מנדטים באזור הזה, לא?
לא. קודם כל, אני חושב שההבדלים האידיאולוגיים כיום, בין העבודה לבין מרץ, הם לא באמת גדולים. הסיבה מדוע, לאורך כל השנים, הייתה מפלגת העבודה ומרץ, הייתה כשהעבודה הייתה בשלטון, אני מזכיר את ימי רבין עם 44 מנדטים, ומרץ על ידה עם 12 מנדטים, אז יש בזה היגיון. כלומר, יש מפלגת שלטון שהיא סוטה מדי פעם מדרך הישר, ויש על ידה מפלגה אידיאולוגית ששומרת עליה בתלם.
טוב, עברו 30 שנה.
בדיוק. ועכשיו הסיבה הזאת נעלמה, ולכן צריך ללכד את הכוחות, ואני אומר לך שיום אחרי הבחירות, ננסה לעשות את מה שלא הצלחנו לפני הבחירות.
למה לא הצלחתם?
קודם כל אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות. ללכד מחנה שמאל גדול וחזק, שמאל ציוני, שמאל פטריוטי.
מרץ ועבודה ביחד.
בוודאי, בוודאי, ואחרים, ואחרים.
מי זה אחרים?
האלקטורט פה הוא הרבה יותר רחב מאשר מרץ ועבודה כפי שהן נראות היום. וכשבראש המחנה הזה יעמוד באמת מועמד לרשות הממשלה, וברור שכשאתה רץ לבחירות ויש לך גם מועמד לראש ממשלה, כל העסק נראה אחרת. לא יכול להיות שמחנה השמאל הציוני לא בונה חלופה שלטונית. זה בלתי מתקבל על הדעת, זה בלתי נסבל. ככה התייצבנו לבחירות האלה. התייצבנו לכך מכיוון שעד ה-24 לינואר, בכלל אי אפשר היה עם מי לדבר על איחוד, כן? לא היה אפשר לדבר בכלל על הקמת מחנה מכיוון ש...
מרב
עוד לא הייתה שם. לאחר מכן, מרב הייתה עסוקה בעיקר בענייני הפנימיים. אני מזכיר שהפריימריז לעבודה היו בראשון לפברואר, וברביעי לפברואר נסגרו הרשימות.
טוב, אבל היא גם לא כך רצתה אתכם, זה לפחות זה מה
שאני נראה. וזה טעות, וזה בעיניי טעות חמורה.
גם ניצן הורוביץ שהיה פה אמר שהוא לא רוצה להתאחד, עשיתם את הטעות הזאת שלוש פעמים, הוא לא רוצה.
אני רוצה לומר לך שאני לגמרי מבין את אנשי מרץ שנכוו מהעבודה בסבב 2 מהכתף הקרה, ובסבב 3 מחוסר החשק הבולט.
מאורלי לוי?
אורלי לוי, שאני רציתי לדבר איתה, אתה יודע, בקמפיין השלישי, ביקשתי להיפגש איתה, כן? בין בני אדם. היא אפילו לא הייתה מוכנה לזה.
למה? אז... כי אתה מוקצה?
כנראה בעיניה. היא לא מוקצת בעיניי, אבל משום
מה... תוך כדי הקמפיין, אז למה המצביעים לא היו צריכים לשמוע על זה לפני הבחירות?
אני לא חושב שבקמפיין איזושהי מפלגה לוקחת את כביסתה המלוכלכת ומציגה אותה לעיני כל. זה מה שנקרא לא מן המקובלות, ואפילו הייתי אומר גובל בחוסר נימוס. אז לא, אבל אני רוצה לומר לך שזה עורר הרבה מאוד חוסר אמון בתוך מרץ, אני יכול להבין את זה, ועכשיו יהיה אחרי הבחירות, אני מקווה שיהיה זמן לתקן את הדברים.
בוא, חבר כנסת גולן, בוא נעזוב שנייה את, את המרות סוסים. כן, יש איזשהו הבדלים מסוימים בין עבודה לבין מרץ, אני חושב שלמשל הסיפור של הג שהוא מגלם בתוכו גם הרבה דברים אחרים, הוא קנה מידה מאוד משמעותית. נגיד, בוא נגיד, נוכחותך במרץ, הגנרל הזוהם, אפוקליפסה עכשיו בתוך מרץ, היא נוכחות קצת... יש בה איזה משהו טיפה אבנורמלי, וגם לך לקח זמן כאילו להגיד שמקומך הוא בתוך מרץ. בוא נגיד, אבל למשל מחר יהיה מבצע צבאי בעזה. אחד הדברים שלמשל מאוד פגעו במרץ בזמנו ב-2008-2009, זה המבצע עופרת יצוקה, שעשה ספליט מאוד חזק בין, נגיד, ההנהגה שהייתה של חיים אורון, לבין גורמים הרבה יותר רדיקליים. אתה יודע, שהשמאל הופך להיות מאוד... הממסד הישראלי, הממסד המשפטי, הממסד הביטחוני, הממסד הצהלי, ואז מרץ לא מוצאת את מקומה בתוך הדבר הזה, כי מצד אחד יש בה אנשים כמוך, ויש פה את חיים אורון שבנו מפציץ בעזה, ומצד שני יש בה חלקים מאוד מאוד גדולים, הם הרבה יותר רדיקליים.
אני ממש לא מתרגש מהעניין הזה. כשבונים מחנה ולא בונים מפלגת נישה, ואני נכנסתי לפוליטיקה בשביל לבנות מחנה, לא בשביל, מה שנקרא, לחלוט את עיתותיי במפלגת נישה. אז צריך לדעת להכיל שונות, וצריך לדעת שבתוך מפלגה שרוצה להיות גדולה, כן, יש הבדלי דעות ויש הבדלי גישות, ותקנו אותי אם אני טועה, במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, יש פערים די גדולים בין האגף השמאלי לאגף הימני במפלגה, ככה היה גם בשמאל
הישראלי. לא, אבל ההבדל הוא המבני שם בארצות הברית, שאין להם פה בישראל, כי את כל אחד יכול לבחור לעצמו מפלגת נישה ולהריץ 20
מפלגות. טוב, ושם יש שתי מפלגות.
ושם אתה נדחק לתוך מפלגות.
אז אני חושב שאחד מהתיקונים הדחופים בשמאל הישראלי, זה לצאת מהגישה הנישתית, ולפתח גישה של מפלגת שלטון, וכשבונים מפלגת שלטון, מי שיתעקש להיות בנישה לא יהיה בה.
לא, אבל מה זה מפלגת שלטון? אתה, עבודה ויאיר לפיד?
למה? אני אומר לך, כשאני, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה שעות, אתה יודע, עם פעילי מרץ, עם אנשים שבכלל, אתה יודע, הורתם במפם, מה אנשים שאומרים, אנחנו ניהלנו כל כך הרבה דברים בחיינו, אנחנו יודעים לאן המדינה צריכה ללכת, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו אנשי מעשה יוצאים מן הכלל, רק תנו לנו את ההזדמנות.
לא בסדר, אבל הציבור לא נותן, במקרה הטוב, ההצלחה תחשב ארבעה מנדטים.
לכן, מה שצריך לעשות זה לאחד את כל המחנה.
טוב, אבל תגדיר לי מה זה המחנה, בוא תגדיר לי.
תראה, המחנה היום, כשאני מסתכל עליו, ואני חושב שאתם רואים את זה בדיוק כמוני, זה אותו מחנה שנתן למרץ והמחנה הציוני ב-2015, 30 מנדטים.
בני גנץ לא
הזכרת. 30 מנדטים שם. בני גנץ צריך להיעלם מהפוליטיקה הישראלית, כי הוא הבן אדם שאחראי על הכישלון הבולט ביותר בעולם המערבי ב-50 השנים האחרונות. פשוט לא צריך להיות בפוליטיקה, אין לו צידוק מוסרי להיות שם. הוא בן אדם שהונה את קהל בוחריו למעלה ממיליון איש.
אמרת לו את זה?
על... אני אומר את זה מעל גלי היתר,
לא, אבל יש ביניכם תקשורת
עדיין? לא, 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 אני חייב לומר שמאז שאנחנו בפוליטיקה ביחד, אנחנו לא בדיוק מתקשרים על בסיס יומיומי.
טוב, הוא אמר שזה סכין בגב, בבטן, היו כל מיני דימויים בעניין הזה.
אני הייתי חוסך מעצמנו את הדימויים הלוחמניים בהקשר הזה, ובמקום להשתמש בדימויים לוחמניים, מאמץ התנהגות לוחמנית, שכנראה הייתה מביאה תוצאות פוליטיות קצת יותר טובות ממה שבני גנץ הצליח להשיג. כחול לבן צריכה בגדול, זה גוף פיקטיבי שיעלם, זה רק שאלה של זמן, אם זה יקרה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנתיים. כמו שקרה לעוד כמה מפלגות פיקטיביות בהיסטוריה הישראלית, אבל אם אתה שואל אותי מה זה השמאל הישראלי, השמאל הישראלי זה מרץ, זה מפלגת העבודה, זה כל מה שיש היום בכחול לבן, זה כל האגף השמאלי יותר של יש עתיד, כל זה צריך בסופו של דבר למצוא לעצמו בית פוליטי אחד גדול, שאם יהיה אחד וגדול, אז הוא גם יהיה לו באמת זכות לתבוע שלטון. לא בשביל תאוות השלטון, לא בשביל מנעמי השלטון, אלא בשביל לתת את השירות הטוב ביותר לאזרחי ישראל.
אני חייב להגיד לך משהו, חבר הכנסת גולן, תראה, בוא נגיד, אני לא חולק עליך מהותית בנוגע לבני גנץ, אבל באופן פוליטי ציניקה, הוא הצליח, הוא קם כדי להביא קולות ימין, כאילו להקים איזה משהו גדול כזה מאוד עמום, והוא הצליח, ואתה רואה שברגע שזה יתפרק, והכתיביה שזה יתפרק, הקולות האלה חוזרים עמוק ימין, אז אני יודע...
חיים, אתה באמת, אתה גדול. אתה ממש גדול.
אנחנו מסכימים פה על זה, שלושתנו.
13 שנה אני כבר פה, מה? זה חדש לך, עכשיו גילית, מה?
תשמע, בוא נסכם בינינו, שאם בני גנץ היה הצלחה מסחררת, אז הוא היה משחזר כנראה את ההישג של אחת משלוש מערכות הבחירות הקודמות, בין שזה 33 או 35 מנדטים. מכיוון שזה לא קרה, אני חושב שרוב אזרחי ישראל רואים היטב ומבינים היטב שיש פה סיפור של כישלון פוליטי. אדם שלמעשה פרק את בסיס הכוח העצמי שלו כדי לזחול לממשלה עם איש שהוא אמר עליו שהוא רמאי, ולמעשה הפקיר את עצמו ואת מפלגתו בידי הרמאי הזה, שבסופו של דבר הוכיח למרבה התדהמה שהוא אכן רמאי.
טוב, אבל כמו שחיים אומר, עכשיו המנדטים שלו הולכים ימינה, הם לא הולכים שמאלה, הם הלכו לבנט ושר.
קודם כל יש להצטער על כך, וזה עדות בראש וראשונה לעובדה שמשמאל לא נבנתה חלופה שלטונית אמיתית.
תראו, אני נכנסתי... מרב בחיים משיגה את עצמה ככזאת.
תראו, הכל טוב ויפה. אני אומר לכם, אני נכנסתי הרי לפוליטיקה, יחד עם אהוד ברק, כדי לאחד את כל מחנה השמאל. החזון
טוב,
הזה...
גם זה היה פלופ.
נכון, נכון, לא הצלחנו, אבל זה לא אומר שהעיקרון הוא לא נכון, זה אומר שהביצוע היה לא מוצלח. עכשיו צריך לעשות את זה בצורה מוצלחת, ואני אגיד לך משהו, אי אפשר להתחיל את זה לפני קמפיין בחירות, או אי אפשר להתחיל את זה לפי עונת בחירות, צריך לעשות את זה יום אחרי בחירות.
זאת אומרת, להיערך לבחירות החמישיות.
בדיוק, אני מתכוון לעבוד בזה החל מה-24 במרץ שנה זו. כלומר, יום אחרי הבחירות, זו העבודה שצריך לעשות. יותר חשוב מכל מלאכת חקיקה בכנסת.
אפשר לשאול אותך אם אתה מאמין בניצן הורוביץ?
אני מאמין מאוד בניצן הורוביץ. ניצן הוכיח
בשתי... למה?
אני אגיד לך למה. כי ניצן קודם כל הוכיח שיקול דעת ומנהיגות בשתי מערכות בחירות. לקח את מרץ כנגד הרבה מאוד התנגדויות כדי...
הייחודים שהיו.
הייחודים שהיו.
לא, לפעם הוא לא עשה את זה.
השיח הזה, הוא באמת לא היה רלוונטי, כי לא היה עם מי בשלב ראשון, וכשזה הפך בימים האחרונים למשהו שהוא יותר רלוונטי, היה צריך פה להתמודד באמת עם התנגדויות שנולדו על רקע הטראומה של שני הייחודים הקודמים.
טוב, אבל המחיר יכול להיות שאתם הולכים לשלם על זה, הוא מאוד מאוד כבד.
יכול להיות, אני מאמין שלא. התחושה שלי, כמו שאמרתי, בראשית השיחה הזאת היא טובה.
אבל אתה אבל מרגיש חושב, שבראש אני... הרשימה עומד מנהיג עם קריזמה, עם יכולת תובלה, שיודע לאיפה הוא מוביל
אני,
אתכם?
אני חושב שניצן הוכיח את עצמו במערכות הבחירות עד כה. אני חושב שהוא מוביל את הדברים היטב. מרץ כידוע היא מפלגה דמוקרטית, תהיינה בחירות נוספות, אז אני מניח שננהל הליך דמוקרטי מסודר, אבל אם אתה שואל אותי, ואני אומר את זה באמת באופן שהוא קל לי ונוח על הלב, ניצן מוביל את הדברים היטב, בשיקול דעת בוגר ואחראי.
אז למה אתה רוצה לרוץ נגדו?
אני לא אמרתי שאני רוצה לרוץ נגדו.
טוב, ככה זה היה נשמע, נו.
חבר הכנסת גולן, באהבת ישראל, די, אנא ממך, אתה רוץ נגדו.
אני חושב שכרגע, באמת, פשוט לא רלוונטי לדון בנושאים האלה.
ב-24 במרץ, כמו שאמרתי,
רלוונטי. כרגע כולנו מאוחדים מאחורי ניצן, מגבים אותו באופן מלא, ויהיה בסדר.
ריידה רינאוי זועבי מדברת על זה שהיא לא תתמוך בהצעות חוק של ניצן הורוביץ עצמו נגד המרות להומוסקסואלים.
זה חזרה בה, וכבר חזרה בה.
טוב, אנחנו לא יודעים, כשתהיה הצבעה בכנסת, מה היא תצביע, וחלק גדול משמעותי מהמצבים של מרץ, זה
הכירה לה. ריידה היא מסוג האנשים והנשים שאנחנו רוצים לראות בפוליטיקה. יש את מעשה, היא מביאה איתה ניסיון בלתי רגיל, בדיוק בתחום שבו מרץ נושאת לשותפות יהודית ערבית.
טוב, שזה גם בינתיים פלופ, אנחנו לא רואים את הקולות האלה מגיעים למרץ. נתניהו מצליח להביא יותר.
שאלת אותי על ריידה, אני חושב שהיא בדיוק האישה הנכונה שצריכה באמת לשאת את הבשורה הזאת, ואם זה לא נקלט עד עכשיו, זה ייקלט בהמשך. היא לא מתמחת בקשקשת ברשת, היא מתמחת בעשייה. האישה הזאת עבדה עם רוב הרשויות הערביות עד היום, חיברה אותן למשרדי הממשלה, עשתה את זה בכישרון רב, באמת אישה עתירת זכויות, ואני חושב שצריך לתת לה להיכנס לכנסת ולעבוד.
חבר הכנסת גולן, אני לא חושב שהעניין הוא הגברת הספציפית הזאת, שאני אישית לא מכיר, ואני מאמין לך לכל מילה. בוא נדבר רגע על השותפות היהודית ערבית. הרי זה מה הליבה של העניין, זה לא היא אמרה והיא חזרה בה. מה היא ציפה? שמרץ היא מפלגה סופר חילונית, שמאלנית, ליברלית, שבגלל הסטינג של המערכת הפוליטית בישראל, היא מחפשת קולות בחברה מאוד 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 שמרנית. הרי אם היית מנטרל את האלמנט היהודי-ערבי ממדינת ישראל, רוב הערבים היו מצביעים שס. ואנשים שהיו מצביעים מרד, זה המיעוט מאוד קטן. ואז זה מגיע לסוגיות. ואתה רואה את ההתנגשות, ולמה השותפות יהודית-ערבית הזאת היא מאוד נחמדה על בתיאוריה, אבל בסוף היא לא עובדת במציאות. כי זה חברות שונות, אתה מחבר בין דברים שהם קשורים.
אני לא מקבל את הניתוח, אני חושב שמסתכלים איך...
אבל לא היה טוב, זה מה שחשוב, לא?
טוב, וגם בסקרים, הסקרים מחזקים את חיים לוינסון.
אנחנו פה בשביל להתווכח על הדברים, לא בשביל להסכים על הדברים, כן? אחרת, איזה עניין יש בפודקאסט הזה? אני לא חושב שהניתוח הוא מדויק. חיים, במתות הממך, אני חושב שיש ציבור הרבה יותר גדול בחברה הערבית, שהוא ציבור מודרני, שהערכים שלו הם מודרניים. אני חושב שריידה, ריידה, אני חושב שזה הרבה יותר, אני חושב שריידה ידהדה את המתחים שקיימים בתוך הרחוב הערבי, והם אכן קיימים, כמו שהם קיימים גם ברחוב היהודי, כידוע לך, טיפולי האמרה וכן הלאה, מפלגות, מה שנקרא, מכובדות בפוליטיקה הישראלית, גם תמכו בדברים האלה.
טוב, לא מרץ.
לא, בוודאי שלא מרץ, וגם לא תתמוך בזה, אבל...
טוב, אנחנו עוד לא יודעים, נראה מה...
לא,
איך
לא,
היא
יהיה
בכנסת.
בסדר, יהיה בסדר. אני חושב שריידה היא באמת, היא חדשה בעולם הפוליטי, והיא תלמד גם את הכללים בעניין הזה, ואני אומר לך שוב, היא תוספת כוח טובה, משמעותית, ראויה, והלוואי שתזכה להיות מחוקקת בכנסת ישראל.
אמן.
בואו נדבר לסיום. התסריט הכי אופטימי מבחינתך בבחירות האלה? אופטימי וריאלי, אני אחדד.
אופטימי וריאלי. קודם כל, 5 מנדטים לפחות. 2, ממשלה שלא מקים בנימין נתניהו. 3, ממשלה שאנחנו שותפים בה.
זאת אומרת שאתה תתמוך גם בבנט, אם הוא הצליח לסדר את לפיד וליברמן איתו.
בוא, אני אגיד לך את הדבר הבא. שמחה גדולה זה לא יגרום לי.
בסדר.
אבל עם זאת, אני מבין מה הם הכללים בפוליטיקה הישראלית, ולפעמים, אתה יודע, האויב של הטוב זה הטוב יותר, וצריך גם לדעת שההפך הוא הנכון. לפעמים הדבר הטוב זה האפשרות הרעה, ולא הרעה מאוד.
כן, יש לי בדיחה, אבל אתה לא תאהב אותה. שאתה תעשה שימוש בבנט כנועל שכן, אבל לא חושב.
וזה ריאלי, אבל אם אנחנו מתייחסים למספרים, אתה חושב שזה ריאלי, בנט ראש ממשלה, או גדעון סער ראש ממשלה, מרץ, העבודה, יאיר לפיד, כולם יושבים ביחד?
באמת, אני חושב שכשמסתכלים על מה צריך לקרות כדי שנתניהו, עם הקואליציה של ימין מושחת, ימין משיחי, לאומני קיצוני וחרדים, כדי שזה לא תהיה הקואליציה שמובילה אותנו, אין ספק שהחלופה היא קשה לגיבוש, קשה מאוד לגיבוש, וזה יהיה מעניין. יהיה מעניין לראות מה יצא מזה.
בקיצור, בחירות חמישיות?
לא מן הנמנע, ולכן אני חושב שהדחיפות של גיבוש מחנה שמאל גדול וחזק שמציב מועמד לראשות ממשלה הוא פשוט חיוני.
נעקוב ונראה. יאיר גולן, חיים לוינסון, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה לכם.
עכשיו נחזור לרגע ל-1995, מרטין בשיר מה-BBC, מראיין את הנסיכה דיאנה.
What was the family's reaction to your postnatal depression?
Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful. And obviously that was daunting because if you've never seen it before, how do you support it?
ברעיון הזה לראשונה, הנסיכה דיאנה מדברת על המחשבות על האובדניות שלה, גם על הבולמיה וגם על העזרה שלא קיבלה מבית המלוכה, ולנו זה ירגיש קצת כמו שידור ראשון של הרעיון ששודר אתמול. של אופר וינפרי, מדברת עם הנסיך הארי, וגם עם מייגן מרקל.
Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry especially, because I know how much loss he suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore.
שלום טל לוין.
שלום, שלום.
זה הבסיס לשיחה הנוכחית?
מצד אחד יש הרבה קווי דמיון בין הרעיונות האלה, כי שניהם באמת חשפו את מה שקורה מאחורי שערי הארמון. מצד שני, כן חשוב לעשות את ההבחנה ביניהם. דיאנה עושה מהלך מאוד מאוד מהפכני ומרדני ב-1995, ועושה את מה שלא נעשה קודם בכלל. זאת אומרת, אף אחד מבני המלוכה מעולם לא עשה סיט דאון כזה עם כתב באופן הזה.
פתאום הכביסה המלוכלכת יוצאת החוצה.
ממש כל הכביסה המלוכלכת, וגם בעצם מאשרת הרבה מאוד שמועות שהיו לאורך השנים, אבל דיאנה הייתה חברה בבית המלוכה בערך 13-14 שנה. מייגן מרקל הייתה חברה בבית המלוכה פלוס מינוס שנתיים, בסדר? אז הסבל הגדול שדיאנה מתארת, קצת קשה לקבל אותו באותה אמפתיה כלפי מייגן מרקל, וגם דיאנה נכנסת לבית המלוכה כשהיא בקושי בת 20, איזושהי נערה תמימה שלא יודעת כלום על החיים, ומתארת איך באיזשהו אופן ניצלו את הדבר הזה. מרקל נכנסת לבית המלוכה כשהיא כבר אישה מבוססת, ידועה בפני עצמה, מאוד חזקה, עם איזושהי אג'נדה פוליטית, ועדיין אני חושבת שהיא מאוד ניסתה לרפרר לרעיון הזה, שוב, מבחינת האמפתיה שהיא רצתה שירכשו אליה, אני חוששת שהיא די נכשלה.
And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
17 מיליון אמריקאים צפו בזה. אופרה ווינפרי באמת מראיינת מאוד מאוד מנוסה, שקיבלה מחמאות מקיר לקיר בתקשורת האמריקאית, ניהלה את זה, הוציאה כמה כותרות. בוא נדבר על המרכזיות שבהן. אחת, בית המלוכה מאוד התעניין בצבע האור של התינוק של הזוג. אחר כך יצאו מלא הכחשות ודיווחים, זה לא המלכה, זה לא פיליפ, זה לא זה, זה לא זה. אז עדיין יש את המוסד בית המלוכה שהוא השם הגדול.
נאמר שם איזשהו משפט מצד מרקל על זה שהיה דיונים לפני שארצ'י נולד, גם על האם הוא יהיה נסיך או לא, וגם על מה יהיה צבע האור שלו. ווינפרי ניסתה ללחוץ ולשאול, מי עשה את השיחה הזאת? אז מרקל הסתייגה ואמרה, אמרו את זה להרי, לא לי, והיא לא אמרה בדיוק מי השם, אבל היא עשתה כזה פרצוף לווינפרי, שהייתה תחושה שזה המלכה בכבודה ובעצמה עשתה את השיחה הזאת. אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שרוב האשמות שנעשו ברעיון הזה, גם האשמות הגזעניות, נעשו בעצם סביב המעטפת המקצועית והפקידותית שעוטפת את בני המלוכה, ולא כלפי בני המלוכה עצמם.
זאת אומרת, לא היו לכלוכים, היו קצת אבא של הארי, צ'ארלס לא מדבר איתו.
אני מאוכזב ממנו, ועם אחי יש לנו קצת מרחק, אבל הוא כן אמר מילים מאוד חמות הארי על סבתא שלו, והטענות העיקריות, וגם מרקל עצמה עושה את ההבחנה הזאת, נעשו כלפי בעצם כל the firm, בסדר?
הפקידות.
הפקידות, כן, המושכים בחוטים, שאנחנו אגב רואים בסדרה הכתר הרבה מאוד, עד כמה האנשים האלה הם אנשים משפיעים בתוך בית המלוכה, ומנהלים אותו לא פחות מאשר המלכה עצמה.
מעבר לרכילות, יש שם גם עוד פעם מחשבות אובדניות, שגם היא מדברת על זה שיהיו לה כל מיני מחשבות, ולא עזרו לה, אפילו מדברת על זה שבכניסה לתפקיד, אף אחד לא לימד אותה את ה-God Save the Queen, והיא לא ידע בכלל מה ההמנון הבריטי, הייתה צריכה לחפש את זה בגוגל, וכל מיני דברים שלפחות בעיניי יהיו קצת תלושים מהמציאות.
כן, גם תלושים וגם אחותי, את אישה מבוגרת, אז תעשי
גוגל. יש לך גוגל.
בוא, שזה היו הצרות שלנו בחיים, שאת לא יודעת את המילים של ההמנון. אני מאמינה לה שלא היה שם הרבה עזרה לגבי המצוקה, כי באמת המזג הבריטי הוא לא מזג שמאוד מבין את הדבר הזה, ולא רגיל לחשוף אותו. Never complain, never explain, בסדר? זה המוטו שם. גם דיינה, אגב, התלוננה על חוסר העזרה הזה. אגב, הטענות למצוקה נפשית הגיעו גם מהצד של הרי. הוא עצמו אומר בריאיון לג'יימס קורדון שבוע קודם, שהם שניהם לקו במצוקה נפשית גדולה, ומבחינתו זה היה ניסיון להימלט מזה שההיסטוריה תחזור על עצמה.
כמו שגרה עם אמא שלה.
כן, אני כן מאמינה להם בהקשר הזה שבית המלוכה הבריטי נוטה לנפנף את הטענות האלה ולהגיד דברים נוסח טוב. כולנו עברנו את זה, על כולנו כתבו דברים רעים, כולנו כתבו עלינו בגסות. בסדר, שטויות, כאילו הם לא מבינים שום דבר.
ופה אחת הנקודות המעניינות זה מערכת היחסים של הזוג הזה עם התקשורת. מצד אחד יש תביעות נגד צהובונים בבריטניה, ויש טענות שרוטפים אותם כמו שרטפו את האימא. מצד שני, את יודעת, פריים טיים בטלוויזיה באמריקה, באחוזה מאוד מאוד עשירה בסנטה ברברה, צילומים הוליוודיים, איפור, בגדים, הכל מאוד מאוד מנוהל ומאוד מתוכנן.
בכלל, אני חושבת שכל הסיפור הזה באמת סברו בצבעים מאוד הוליוודיים. לזוג הזה יש אובססיה לגבי להעמיד את התקשורת על דיוקה, וזה משהו שבית המלוכה בעצם ממש נמנע מלעשות אותו כמעט לאורך השנים, ולא ברור מה ההתעקשות הזאת, כי באיזשהו אופן הם מאפשרים ככה לסיפורים האלה לחיות. הטענה שלהם ברעיון הייתה זה שבית המלוכה נחלץ לעזרתם של בני המשפחה על דברים הרבה פחות חמורים מאשר האשמות שהופנו כלפיהם.
You say the narrative with Kate, it didn't happen. So specifically, did you make Kate cry?
No.
So where did that come from? Was there a situation where she might have cried or she could have cried?
No, the reverse happened.
יש את סיפור הנישואים המפורסם, מי רבה עם מי, קייט מידלטון או מייגן מרקל, ופה כמעט בדמעות היא מספרת ש...
שקייט גרמה לה לבכות ולא ההפך, היא כן ניסתה...
והארמון לא הכחיש את הסיפור הזה בעיתונים.
כן, לא הכחיש את הסיפור. אני חושבת שגם אין שום סיבה שהארמון יכחיש את הסיפור הזה, זה באמת משהו שלא צריך לתת לו חיים תקשורתיים. בשביל להשוות, וויליאם וקייט, אני חושבת שהתביעה היחידה, אולי הם עשו שתי תביעות כלפי העיתונות, התעסקה בנושאים של הפרת פרטיות, ולא בנושאים של תביעות דיבה. זאת אומרת, צילמו את קייט בלי חלק עליון, באיזה עדשה ארוכה, באיזה חופשה, שם העניין, אבל הם ממש ממש התעקשו על הדבר הזה. אגב, הפסידו עד עכשיו ברוב התביעות שהם תבעו, אני חושבת שהם זכו רק בתביעה אחת, והתוצאה של התביעות האלה זה שהם היו צריכים לשבת בבית משפט, ובעצם לחשוף הרבה יותר ממה שהם רצו. גם הרעיון הזה בהקשר הזה הוא חשיפה מאוד גדולה שאני לא בטוחה שעשתה להם צדק עם מי שכל כך מתעקשים להגן על הפרטיות שלהם.
כסף הם לא קיבלו, לפי הדיווחים אופרה ווינפרי קיבלה בין 5 ל-7 מיליון דולר, והם באים לשם מה כדי להציג את מרכונתם בתור סלבריטאים?
כן, להגיד שהם לא קיבלו כסף זה נכון מבחינה עובדתית, אבל אם מסתכלים על זה כעכשיו כזוג סלבס שמנהלים את הקריירה שלהם, אז יש פה לגמרי אקט שהוא חלק מ...
האוטינג שלהם כלפי ארצות אמריקה.
האוטינג שלהם, הם עכשיו אנשי עסקים, ויש להם עסקה עם נטפליקס, ויש להם עסקה עם ספוטיפיי.
כן, הרי פתאום אמר שהם צריכים כסף כדי לממן את ההבטחה, כי הארמון לא נותן.
Your family cut you off?
Yeah. In the first half, the first quarter of 2020. But I've got what my mom left me. And yeah. without that, we would not have been able to do this.
Okay.
So, you know, touching back on what you were asking, what my mom would think of this, I think she saw it coming.
כן, הוא אמר ש-My family cut me off, ובעצם הכסף של אמא שלו זה מה שאפשר להם לעשות את המהלך הזה, איזה מין אמירה כזאת כל כך סימבולית וקונקרטית בו זמנית.
טוב, מדובר אגב באחוזה שעולה לפי הדיווחים קרוב ל-50 מיליון דולר.
אני רוצה להגיד בהקשר הזה שזה באמת אחד הדברים שיקשו מאוד על להרגיש כלפיהם אמפתיה. אם אנחנו חוזרים לרעיון עם דיאנה, דיאנה מתראיינת, והיא לבושה שחור ובחליפה נורא מוקפדת, והיא יושבת מאוד מקובצת בכיסא, ומדברת מאוד מאוד בשקט. פה יושבים שני אנשים, ובעיקר מרקל, עם תסרוקת מאוד מהודקת, עם בגדי מעצבים, ברקע אחוזה מפוארת, ומנסים לתאר איזה חיים מאוד מאוד אומללים. עכשיו, אני לא מפקפקת שיש לחץ בלהיות בני מלוכה, אבל אחותי, זה לא... כאילו, מבחינת יחסי ציבור, נעשתה שם עבודה לא מספיק נכונה. אני לא הייתי מלבישה אותם ככה, ולא הייתי נותנת לרעיון הזה להיות כל כך רהוט וכל כך מדויק. הם בהחלט בהקשר הזה בעיניי לא עשו לעצמם חסד גדול.
מה הלאה מבחינתם עכשיו? היא אמרה לקולנוע, היא לא חוזרת, אבל בטח, כמו שאמרנו, נטפליקס, ספוטיפיי וכל העולמות האלה, הרי אמר שהם גילו את הסטרימינג.
כן, הם גילו את הסטרימינג, חמודים. עכשיו יש להם מה לעשות באחוזה המפוארת שלהם.
הם מתכוונים לייצר סטרימינג, לא לראות רק נטפליקס כל היום,
אני מקווה. אז כן, אני מאמינה שאנחנו נראה תמהיל כזה של גם יצור תוכן דוקומנטרי שמנסה לקדם כל מיני מטרות. אני רואה אותם לגמרי עושים סבבי הרצאות שהם מקבלים בהם מיליון דולר להרצאה ברחבי ארצות הברית, ומקימים איזה פאונדיישן כזה, סטייל ביל ומלינדה גייטס. ובסוף גם אולי הם יוצרים איזה סטארט-אפ שעוזר למדינות אפריקאיות נכשלות כדי על הדרך גם לעשות קצת כסף.
טוב, אולי גם מרצ'נדייזינג, אותם בגדים שהזכרנו, אולי אפשר יהיה לקנות The Royal משהו.
כן, לא יודעת אם לשם הם יגיעו. יש ויכוח ביני לבין החברות שלי, האם אחרי הגירושים הרי יחזור לבית המלוכה.
כן, את כבר בונה על גירושים?
אני לא בונה על גירושים עכשיו, אבל זה משהו שבהחלט מדברים עליו. אני חושבת שלחיות בלי המשפחה שלך למישהו שכל החיים היה רגיל להיות חלק מהמשפחה, זה משהו שבסופו של דבר נותן את אותה, ואני מזכירה שמשני הצדדים המשפחות שם זה לא איזה מקור גדול לתמיכה. אז אין ספק שיש לחץ מאוד גדול שמופעל על הקשר הזה, ואני מקווה שהם יצלחו אותו.
בוא נסיים עם אופרה ווינפרי, אכן רעיון מופתי, כמו שאומרת תקשורת האמריקאית?
זה הרעיון טוב, כי אופרה היא מראיינת טובה, והיא גם שאלה שאלות קשות, אין ספק. אבל הוא היה כל כך מבוים וכל כך אוהד. היא שאלה אותם בקטנה, חברים, זה נשמע קצת כמו אוי אוי אוי, אבל היא לא לחצה שם על הנקודות האלה.
טוב, גם נראה שהכל היה מתוסרט, לפחות לי הכל היה מאוד מדויק מתוסרט, יכול להיות שערכו את זה ככה, אבל...
גם ערכו וגם הרעיון הזה עבר עריכה שנייה, כי בעצם אחרי שהם כבר הקליטו את הרעיון, רק אז הגיעה הודעה מבית המלוכה על זה שבעצם הם מנושלים לגמרי מכל הקרנות וארגוני הצדקה שהם חברים בהם, ובעצם נסתם הגולל על הרגל פה, רגל שם, שזה היה הרצון שלהם בהתחלה, או לפחות ככה הם הצהירו בריאיון, ואין התייחסות עד הסוף לסוגיה הזאת בריאיון מטבע הדברים.
הארמון בינתיים שותק, אנחנו לא נראה איזו תגובה רשמית.
אני מאמינה שאנחנו נראה תגובה מתישהו.
לגבי הגזענות, זו סוגיה שהם יצטרכו להתמודד איתה?
כן, ותראה, יש גם את התגובה הלא שגרתית יחסית של הארמון לגבי הטענות על התאמרות מצד מרקל שמופיעה בתזמון מקרי או שלא עכשיו. הם דווקא כן הגיבו באופן יחסית חד ולא אופייני על זה שהם בודקים את זה לעומק והם לוקחים את זה מאוד 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 ברצינות. המלכה כן נשאה איזה נאום שלא קשור לכלום אתמול.
בנושא הקורונה והצוותים.
כן, וה-Commonwealth ואחדות ומשהו כזה. אני כן מאמינה שאנחנו נשמע משהו או מוויליאם או מצ'ארלס, אבל הם כרגע לדעתי יושבים ומחכים ועושים חושבים. אין שם תגובות שהן תגובות ספונטניות בפירמה הזאת, כמו שהם קוראים לזה.
טל לוין, תודה רבה.
בשמחה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו לסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, נהיה פה גם בשבוע הבא.